בפעם הקודמת התחלתי, ואולי, כן, אני אשים את עצמנו קודם כל בקונטקסט. זאת אומרת, עברתי מניסוח של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית מתוך המורכבות של העולם, שזה ניסוח של ראייה בתוך החוקים, לראייה מן החוקים. זאת אומרת, לא המורכבות של העולם, אלא המורכבות של החוקים שיצרה עולם כל כך מורכב, וההנחה, נדמה לי סבירה, זה שהמורכבות של החוקים מתבטאת, או המורכבות של העולם משקפת איזושהי מיוחדות, כי מורכבות ומיוחדות זה אותו דבר לענייננו, מיוחדות של החוקים. זאת אומרת, חוקים כאלה שמייצרים עולם כל כך מסוים, מיוחד, ספציפי, הם בעצמם כנראה ספציפיים, או הם בעצמם חוקים מיוחדים, ולכן בעצם הטיעון עובר להיות מי, תראו איזה עולם מורכב, בטח מישהו יצר אותו, ועל זה עונים, מה, יש חוקים, אבולוציה, יש תהליכים שמראים לך איך העסק הזה נוצר, אז מזה אני עובר לשאלה, אוקיי, תראו איזה חוקים מורכבים, והשאלה מי יצר אותם. אוקיי, זה בעצם הניסוח המעודכן של הראייה, עברנו הרבה דרך, לא משנה כרגע, אני קופץ לסוף, והטענה שכרגע הייתי באמצע לדון בה, זה שההנחה של הטיעון הזה, שאומרת שלכל דבר צריכה להיות סיבה, בטח דבר מורכב, צריכה להיות סיבה, מאותגרת על ידי תורת הקוונטים. בתורת הקוונטים אנחנו מכירים היווצרויות מקריות, יש מאין, כן, מתוך הוואקום, ולכן בעצם זה מערער את ההנחה הבסיסית שעליה יושב הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. תורת הקוונטים אומרת לנו לא, עקרון הסיבתיות לא בהכרח נכון, יש דברים שנוצרים יש מאין באופן סתמי, בלי שמישהו בעצם עשה אותם, ולכן ההנחה שעליה יושב הטיעון לא בכך נכונה. מה שאני טענתי בעצם, אני עושה סיכום שלא עשיתי בפעם הקודמת, רק כדי שהמסגרת תהיה ברורה, אני בעצם טוען ארבע טענות כנגד הייעור הזה. טענה ראשונה זה שהאבולוציה אין בה מרכיבים קוונטיים, ולכן תורת הקוונטים לא תסביר את התהליך האבולוציוני, היא לא מציעה אלטרנטיבה להסביר את התהליך האבולוציוני. טענה שנייה, אני טוען שגם אם האבולוציה הייתה מתנהלת באופן אקראי, זה לא באמת פוגע בטיעון שלנו. טענה שלישית, זה שהאם תורת הקוונטים בעצמה היא אקראית, זה לא לגמרי ברור עדיין היום. וטענה רביעית זה שאפילו אם הכל היה מתקיים, אפילו אם האבולוציה הייתה מתנהלת בצורה קוונטית, אקראית וכו', וגם תורת הקוונטים הייתה אקראית, עדיין הטיעון לא נפגע. כך שזה בעצם אומר שהערעור הזה כדי להוות ערעור צריך ללכת מרחק רב מאוד, לא מספיק לנפנף בתורת הקוונטים. אז את שני הסעיפים הראשונים, בלי לקרוא להם כך, בעצם כבר עשיתי. הטענה שבאבולוציה בעצם למרות שיש מרכיבים מסוימים שנחשבים מרכיבים אקראיים, בפשטות אין שם באמת אקראיות. זאת אומרת, כן, אמרתי על היווצרות מוטציות, או אפילו על ברירה טבעית, כן, הנסיבות שנוצרות באיזשהו תהליך מקרי, ואתה מוצא את עצמך בתוך נסיבות נתונות, וזה בורר פנוטיפים מסוימים שישרדו ופנוטיפים אחרים שיכחדו, או ייווצרו את המוטציות, גם כן תהליך שנתפס כתהליך אקראי. אמרתי ששני הדברים האלה הם לא באמת אקראיים, ולצורך כך הבחנתי בין שני מצבים שבהם אנחנו משתמשים בהסתברות או בסטטיסטיקה. מצב אחד זה המצב הרגיל בעצם, שהמצב הרגיל שמוכר לנו, היחיד בעצם שמוכר לנו, זה מצב שבו אין שום דבר אקראי בעולם עצמו, אלא יש חוסר במידע אצלי, זאת אומרת, זה אפיסטמי, זה לא אונטי. זה הכרתי, לא, זה לא במציאות עצמה. כן, אני מטיל מטבע, ואני שואל, מה הסיכוי שזה ייפול על עץ? או על פלי, כן? אז פה אין שום דבר אקראי, ברגע שאני עושה הטלת מטבע, זה חוקי ניוטון. תגיד לי את המהירות ההתחלתית, את הכוח ההתחלתי, את הנתונים הפיזיקליים מסביב, ואני אגיד לך איך טיפול המטבע. אין שם שום דבר אקראי. גם תנועת היד שלי היא לא אקראית, כי זו תוצאה של תהליכים שקורים בתוכי. אפשר ללכת אחורה ואחורה ממסובב לסיבה, ממסובב לסיבה. בסוף, בסוף הכל דטרמיניסטי. אין שם שום דבר אקראי. אלא מה? בגלל שהקשר בין התוצאה לבין הסיבה הוא מאוד מאוד מורכב, מה שמאפיין מצבים כאוטיים, זאת אומרת, כשאתם מטילים מטבע, הבדל מאוד מאוד קטן בזווית או בעוצמת ההקעה, הופך את, את התוצאה לחלוטין לא, לא שונה. זאת אומרת, היא לא קשורה בכלל למה שקרה קודם, הקורלציה היא אפסית, וזה מה, זה מה שמאפיין, אמרתי, מצבי כאוס, דיברנו על זה, ולכן אנחנו מעדיפים, במקום לעשות את החישוב, שהוא מאוד מאוד מסובך וצריך דיוק, בתנאי ההתחלה ובתנאים, בנסיבות ששוררות שם, במקום זה אנחנו עושים חישוב הסתברותי. אבל החישוב ההסתברותי פה בא לחפות על מידע לא שלם שנמצא אצלי. במציאות עצמה אין שום דבר שהוא מקרי או שום דבר שהוא לא דטרמיניסטי לחלוטין. תלת קוביה, תלת מטבע, בעצם כל שימוש שאנחנו מכירים בהסתברות הוא כזה. כל שימוש, אין שימוש אחר. השימוש האחר שקיים באופן עקרוני, למרות שלא מוכר לנו, זה מצב שבו במציאות עצמה יש משהו שהוא לא קבוע, שהוא לא דטרמיניסטי, שהוא פתוח. יש כמה אופציות במציאות עצמה, לא שאני לא יודע איזה מהאופציות במציאות נכונה, אלא במציאות עצמה יש כמה אופציות, והמציאות עצמה לא מוכרעת. זה שימוש אחר בהסתברות, וכמו שאמרתי קודם, בעצם הוא לא באמת מוכר לנו. אנחנו מדברים עליו היפותטית, אבל הוא לא באמת מוכר לנו. כל השימושים שאנחנו מכירים הם מהסוג הראשון. המקום היחידי שבו אנחנו משתמשים בשימוש מהסוג השני זה תורת הקוונטים. כי בתורת תורת הקוונטים מדברת על מצב שבו במציאות עצמה יש כמה אופציות, כן, החתול של שרדינגר שהוא או חי או מת, ולא שאנחנו לא יודעים האם הוא חי או מת, אלא הוא עצמו במצב שמורכב, כן, סופר פוזיציה מה שנקרא, מצב שמורכב משני מצבים, מצב שהוא חי ומצב שהוא מת, וכל אחד משני המצבים האלה יכול בסופו של דבר להתברר כנכון, כמו ברירה התלמודית פחות או יותר, ובמצב כזה גם משתמשים בכלים הסתברותיים, כן, מי שמכיר קצת את תורת הקוונטים, אז פונקציית הגל בעצם, הערך המוחלט שלה בריבוע, זה צפיפות התפלגות של, של, של ההסתברות, למצוא את החתול חי או מת, או את החלקיק בחור הזה או בחור ההוא, וכדומה. הבאתי לזה עוד דוגמה מההלכה, עם מי שמקדש אחת משתי בנות, נותן לאבא פרוטה ואומר, אחת משתי בנותיך מקודשת לי. בלי להגדיר מי. אז במצב כזה, זה לא שיש אישה אחת מקודשת, רק אני לא יודע מי זאת. לא, אין אישה ספציפית מקודשת. פשוט הגדרתי שאחת מתוך השתיים האלה מקודשת לי. בלי להגדיר מי. במצב כזה, גם אם הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, מי מהשתיים היא אשתי? הוא לא היה יכול לענות לי. כי אין אחת מוגדרת שהיא אשתי. בכל מצב שזה היעדר מידע, אז כלפי שמעיה גליה. כן, אז הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לי את המידע הזה. אני לא יודע את זה, כי אני בן אדם. אבל במצב של ההסתברות האונטית, מה שקראתי, לא האפיסטמית, כן, לא הכרתית, אלא המציאותית, שם גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת מי זאת אשתי. אין, כי אין, לא שהוא לא יכול לדעת, אלא אין, המידע הזה לא קיים. אין אחת שהיא דווקא אשתי ולא האחרת. זה לא חוסר במידע שלי, אלא זאת עמימות במציאות עצמה. זה בעצם המצב שקורה בתורת הקוונטים. ועצם הבלבול והניסיונות הפרשנות הנוראיים, המפולפלים שיש בתורת הקוונטים, ההסתבכות ואי ההבנה של תורת הקוונטים, מצביעה על זה עד כמה מצב כזה הוא לא נתפס, הוא לא הגיוני, הוא לא סביר. ולכן הטענה ש מכוח תורת הקוונטים אפשר לומר שהתהליך האבולוציוני לא דורש הסבר, כי דברים יכולים לקרות גם בלי סיבה. א', זה מאוד, טוב, זה אני אגיע גם בהמשך, זה מאוד בעייתי, כי גם בתורת הקוונטים עצמה אנחנו לא באמת נוטים לקבל את זה. הזכרתי, אני חושב, את פיינמן, כן, ארתור אדינגטון אמר פעם, אני חושב שהזכרתי את זה, ארתור אדינגטון פעם אמרו לו שיש רק שלושה אנשים שלא מבינים את, שמבינים את תורת היחסות, אז הוא שאל מי השלישי. זאת אומרת, חוץ מאיינשטיין וממנו כמובן. אז, אבל כשפיינמן שמע את הסיפור הזה, אז פיינמן אמר, עזבו, תורת היחסות כולם מבינים, זה פשוט. את תורת הקוונטים אין אחד שמבין. אנחנו רק מתרגלים. זאת אומרת, רק התרגלנו. זאת אומרת, מה הכוונה? זה עד היום, למרות תורת הקוונטים, האינטואיציה הסיבתית עדיין קיימת. לכן זה לא באמת ערער את האינטואיציה הסיבתית, ולכן מחפשים כל מיני הסברים סיבתיים, גם בתורת הקוונטים, על חשבון לוקליות או על חשבון תכונות אחרות, כדי לשמר את העניין של הסיבתיות. ולכן להגיד שתורת הקוונטים מציעה אלטרנטיבה, זה אמירה לא, מאוד לא פשוטה. זה נכון שיש שם משהו שיכול להצמיח אלטרנטיבה. אבל להגיד שאנחנו מוכנים לקבל כאפשרות סבירה לא פחות, הסבר לא סיבתי, מאשר הסבר סיבתי, זה מאוד, אמירה מאוד בעייתית, אבל אני אגיע לזה יותר בהמשך, עוד רגע אני פה רוצה להצביע על הנקודה הראשונה, אני חוזר לארבעת הנקודות שרציתי לטעון כאן, הנקודה הראשונה זה שהאבולוציה היא לא באמת קוונטית, כיוון שתורת הקוונטים, גם אם יש בה מקריות אמיתית, אונטית, זה מדבר על סקלות שהן ברמה של אטומים בודדים. באבולוציה הסקלות האלה לא משחקות. באבולוציה אנחנו מדברים על מזג אוויר, אנחנו מדברים על, על נמרים וקופים ובעלי חיים וכל מיני דברים, אלה התנאים הסביבתיים שמשחקים בשדה האבולוציוני, והתנאים האלה כן, כמו מטאורולוגיה, אנחנו מתייחסים למטאורולוגיה כסוג של משהו מקרי שמטופל בכלים הסתברותיים. אבל זה לא נכון כמובן, מטאורולוגיה זה פיזיקה מקרוסקופית והכל שם דטרמיניסטי, אלא מה? זה מאוד מסובך. כל הכאוס נולד בעצם מלורנץ, כן, מחישובים של אקלים. כי האקלים זו תופעה פיזיקלית דטרמיניסטית, אבל מאוד מאוד מסובכת. ולכן במקום לעשות את החישוב, אנחנו עושים, מטפלים בה בכלים הסתברותיים. אבל הנסיבות האלה שגורמות לברירה הטבעית באבולוציה, הם דברים שהם בסדר גודל שהוא הרבה יותר מאטומים בודדים. ולכן שם אין באמת אקראיות, אנחנו משתמשים בהסתברות כי זה מסובך. לך תדע מה יהיה מזג אוויר במקום מסוים בזמן מסוים. זה קשה, אבל לא שזה לא קבוע במציאות עצמה, אלא זה היעדר מידע שלי. לכן אין שם אקראיות אמיתית. לגבי המוטציות, שאלה יותר מורכבת, אני לא מומחה בתחום הזה, ככל שאני הבנתי, גם המוטציות בעצם מדברות על מולקולות שהן ברמות, בסקלות הרבה יותר גדולות מאשר תורת הקוונטים, אבל אני יודע שיש איזה שהן עבודות שנעשות כדי לראות השפעות קוונטיות על היווצרות מוטציות, בביולוגיה, זאת אומרת לראות טביעות אצבע של תורת הקוונטים בביולוגיה, זה דבר שפיזיקאי לא יעלה בדעתו בכלל, זו סקלה לא הגיונית, זה לא אמור להופיע שם. בסקלות הגדולות, הרחוק המספרים הגדולים מוחק, את כל האפקטים הקוונטיים. ולכן יכול להיות שזה קיים, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אני לא בקיא, לא, בטח לא ב-state of the art, אבל אני אומר שבאופן בסיסי, המרכיבים שאנחנו רגילים להתייחס אליהם כהסתברותיים, כאקראיים, הם מטופלים בכלים הסתברותיים, אבל הם לא אקראיים באבולוציה. זאת הטענה הראשונה. אבל כמו שאני ארגיד בהמשך, זה גם לא כל כך חשוב לי, כי הטענה הרביעית תשמוט את הקרקע מתחת לכל הסיפור הזה. הטענה השנייה, זו הטענה הראשונה, שהאבולוציה היא לא קוונטית. הטענה השנייה, גם אם היא הייתה קוונטית או אקראית, זה לא פוגע בטיעון שלי. למה זה לא פוגע בטיעון שלי? אז את זה הזכרתי, זה היה סוף הפעם הקודמת, נדמה לי. הטענה הייתה שזו אקראיות שנעשית בתוך מסגרת של חוקים קשיחים. הבאתי את הדוגמה של השיקור עם התעלה מצד אחד והקיר מהצד השני, השיקור מתנדנד באופן לגמרי אקראי מפה לשם, אבל בסוף הוא יהיה בתעלה. אז מה זה אומר? שהתהליך הזה הוא מקרי? ודאי שלא. כשיש קיר מצד אחד ותעלה מצד שני, אז השיקור יכול לתמרן ביניהם באופן לגמרי אקראי, אבל בסוף הוא יהיה בתעלה. ומה שקובע את זה שהוא יהיה בתעלה, זה לא ההילוך המקרי שלו, אלא הנסיבות שבתוכן הוא פועל. והנסיבות האלה הן לא מקריות. ובנמשל אלינו, אגב, המשל של השיקור מובא על ידי נאו-דרוויניסטים כדי להסביר למה זה כן אקראי, שזה ממש, אני לא מצליח להבין את האנשים אינטליגנטים מגיעים לטיעונים כל כך מטופשים, שהם בעיניי זה ביטוי למגמתיות של הדיון. בנמשל, האבולוציה, גם אם יש בה מרכיבים אקראיים, המרכיבים האקראיים האלה משחקים בתוך מסגרת של חוקים, נקרא לזה נגיד ארבעת חוקי הפיזיקה היסודיים, ארבעת הכוחות הפיזיקליים היסודיים, והם שום דבר לא אקראי בתוכם. אלה חוקים ברורים, הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה, כל אלה הם חוקים שאין בהם שום דבר אקראי. בתוך החוקים האלה מתנהלים תהליכים, בוא נגיד לצורך הדיון אקראיים. אז זה כמו השיקור שהולך בין הקיר לבין התעלה. בסוף בסוף התוצאה שאליה אתה מגיע היא תוצאה שמוכתבת על ידי הנסיבות. לכן מה אכפת לי שבתוכם אתה מתנהל באופן מקרי? זה היה הטענה השנייה. ולכן אפילו אם יש מרכיבים אקראיים באבולוציה, זה לא באמת מסביר או לא באמת מציע אלטרנטיבה לטענה שיש פה יד מכוונת. הטיעון השלישי זה תהייה האם באמת תורת הקוונטים היא בכלל אקראית. ואמרתי, הזכרתי את זה קודם ככה בדרך אגב, יש ויכוחים על הדברים האלה, זה לא מוסכם עדיין. יש מציעים כל מיני פרשנויות כאלה או אחרות, זה התחיל מאיינשטיין כמובן שסרב לקבל את הפרשנויות המקובלות לתורת הקוונטים, או את תורת הקוונטים עצמה בעצם. ועד כן, בום ועוד כל מיני אנשים שמדברים על משתנים נסתרים, hidden variables, זאת אומרת שבעצם האקראיות הזאת היא ביטוי למשתנים דטרמיניסטיים שהם לא מדידים, הם לא חשופים לנו, אבל הם נמצאים שם בפנים והם מניעים את התהליכים האלה. עדיין האופציה הזאת לא ירדה לגמרי מהשולחן, למרות שיש כמה עבודות תיאורטיות, אי שוויון בל, מי שמכיר, או עבודות ניסיוניות ששוללות לא מעט מהאופציות של hidden variables, אבל עדיין האופציה הזאת קיימת, עד כמה שאני יודע, עוד פעם, אני לא מעודכן נכון להיום, אבל בזמן האחרון בכל אופן, עד כמה שאני הבנתי, זה עדיין לא ירד לגמרי מהפרק, האופציה הזאת קיימת, אופציה, ולכן גם תורת הקוונטים לא באמת, לא בהכרח אומרת לנו שעקרון הסיבתיות לא נכון, שדברים יכולים להתרחש בלי סיבה, יכול שנוותר על לוקליות, יכול שנוותר על תחושות או אינטואיציות אחרות, אבל לא בהכרח הסיבתיות, וכיוון שהאינטואיציה הסיבתית שלנו היא מאוד חזקה, אז צריך סיבות, כן, שימו לב, צריך סיבות טובות כדי לוותר עליה, אוקיי? ולא בטוח שתורת הקוונטים נתנה לנו כבר נותנת לנו סיבות מספיק טובות, אבל עזבו את כל הטיעונים האלה. אני רוצה לדבר על משהו שמייתר את כל הדיון. בסופו של דבר, הטענה שאני רוצה לטעון היא הבאה. נניח שבאמת יש היווצרויות יש מאין בקוונטים, ויש קריסות של פונקציות גל, שהכל נעשה באופן אקראי ולא בלי סיבות. אקראי הכוונה בלי סיבות. זאת אומרת, יש, נקרא לזה, עמימות אונטית, לא היעדר במידע, אלא במציאות עצמה באמת יש אופציות פתוחות. היא יכולה ללכת ככה, היא יכולה ללכת ככה, ובמציאות עצמה אין תהליכים סיבתיים שעומדים בבסיס הבחירה בין האופציות האלה. בואו נחשוב רגע על ההיווצרות, כן, זה בעצם אבוון דקולו, כן, ההיווצרות בתורת הקוונטים של חלקיקים מתוך הוואקום. אז גם העולם יכול להיווצר ככה, גם מוטציות יכולות להיווצר ככה, גם האבולוציה יכולה לקרות ככה, ולא צריך יד מכוונת בשביל זה. בעולם שבו יש וקום מוחלט, אני חושב שאין אדם שיעלה בדעתו שתהיה היווצרות יש מאין. ההיווצרות יש מאין נוצרת בגלל שתורת הקוונטים קיימת בעולם הריק הזה. זאת אומרת, מה שמאפשר את ההיווצרות הזאת, או מה כן, מה שגורם, אפשר לקרוא זה, גורם, כן, להיווצרות הזאת, זה תורת הקוונטים, זה האופי הקוונטי של העולם. האופי הקוונטי של העולם בעצם אומר שמתוך מצב של וקום יכולים להיווצר כל מיני דברים. אגב, גם מצב של וקום, לא בטוח שהכוונה לוואקום במובן האונטי שאנחנו רגילים אליו בדרך כלל, הזיהוי בין מושגים, בין פיזיקה לפילוסופיה, הוא תמיד בעייתי, אבל אני עוזב את הנקודות העדינות האלה. מה זה אומר בעצם? זה אומר שגם כשאתה מדבר בתורת הקוונטים על וקום, זה לא באמת וקום. זה וקום שמושרים עליו החוקים של תורת הקוונטים. ועכשיו יכולים להיווצר שם דברים יש מאין. אז אם כך, אני מזכיר לכם שהטיעון שעליו אני מדבר זה הטיעון מן החוקים. זה לא טיעון בתוך החוקים. ואם ככה אז אני חוזר ושואל, אז מי יצר את האופי הקוונטי של העולם שמאפשר היווצרויות יש מאין? או במילים אחרות אני יכול לומר, החלקיקים האלה שנוצרים מתוך הוואקום, הם נוצרים על ידי משהו. הם לא נוצרים סתם. מי זה המשהו הזה? מה הגורם של זה? תורת הקוונטים. אז יש גורם. זה לא נכון, נכון שזה לא גורם סיבתי, באותו מובן שאם אני בועט בכדור, אז הכדור אף. שאירוע אחד גרם או חולל אירוע אחר. פה אני מדבר על גרימה מסוג שונה, על הגרימה שמדברת על הקשר בין כוח או בין חוק לבין התוצאה שלו. אוקיי? אבל עדיין. זאת אומרת, יש פה משהו שעומד בבסיס ההתרחשות הזאת, היא לא קורית סתם ככה. ואני עדיין אשאל מי זאת היד המכוונת שקבעה את אופיו הקוונטי של העולם. אני אנסח את זה בצורה אחרת, באופן שכבר ראינו אותו בראייה הקודמת, הקוסמולוגית. אם אתם זוכרים את התיאוריה של אנקסימנדרוס, על ההיווצרות של ההפכים מתוך הוואקום. גם היווצרות של חלקיקים יש מאין בתורת הקוונטי משמרת את המטען הכולל. נגיד אם נוצר חלקיק, צריך להיווצר איתו יחד אנטי חלקיק, כדי שסך הכל המטענים יישאר אפס, או יישאר אותו דבר. אוקיי? עכשיו אני שואל, אם זה היה וקום מוחלט ודברים קורים בלי סיבה ובלי יד מכוונת, אז איך היווצרות סתם ככה מקרית של חלקיק מכריחה גם היווצרות של אנטי חלקיק? מי דואג לזה, לבלנס הזה, שחוקי השימור תמיד יתקיימו? אתם מבינים שזה לא וקום. זה וקום עם חוקים. יש שם חוקים שקובעים מה יקרה בתוך הוואקום הזה. אז יש פה וקום במובן של עצמים. זאת אומרת, אין עצמים במצב הוואקום. אבל יש שם חוקים, מערכת חוקים מאוד מאוד מוגדרת ומסועפת, שרק בזכותה הוואקום הזה יכול להפוך להיות משהו. ולכן להגיד שאין סיבתיות ולא צריך יד מכוונת ודברים קורים סתם כך, זה פשוט לא להבין מה אומרת תורת הקוונטים. ולכן כל השלושת הצעדים הקודמים שהלכתי איתם לא באמת נחוצים, כי מבחינתי גם אם הכל נכון, גם אם הקוונטים זה אקראיות והאבולוציה זה קוונטים והכל, תקבלו את הכל נכון. עדיין זה לא מייתר את הטיעון מן החוקים, זה מייתר את הטיעון שבתוך החוקים. וזה עוד פעם ביטוי להבדל הזה בין שני הניסוחים. כשאני מדבר בין נתן החוקים, מה הסיכוי שיווצר עולם בלי יד מכוונת? התשובה שלי היא אחד. ברור שזה יקרה. ולכן השאלה שלי זה לא מה הסיכוי שיקרה עולם בתוך החוקים, אלא מה הסיכוי שיקרו חוקים שבתוכם אכן יכול להיווצר עולם כזה. וכשאני מדבר בהקשר של הקוונטים, אני שואל חוקי תורת הקוונטים. ובמובן הזה תורת הקוונטים לא משנה שום דבר לגבי הדיון שלנו. ולכן בעצם אני רוצה לטעון עכשיו את הטענה הבאה. כיוון שהתהליך הזה הוא תהליך שיש לו הסברים מדעיים, עכשיו אני רוצה לטעון שלא רק שהאבולוציה וההסברים המדעיים לא פורחים את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, אלא לדעתי הם מחזקים אותה. היא פשוט הופכת להיות יותר חזקה. ולמה? כי אם אני באמת מבין שלאורך התהליך הזה, עכשיו אני מנצל את כל השלבים ארבעת השלבים שעברתי, או חלק, רובם. אם אני מניח שלאורך התהליך הזה בעצם לא באמת קורים דברים מקריים, והכל נשלט על ידי מערכת של חוקים קשיחים, בלי שום דבר אקראי, אז בעצם מה יוצא כאן? יוצא שיש מישהו לפני 14 מיליארד שנה שקבע איזושהי מערכת של חוקים, והמערכת הזאת לוקחת אותנו מנקודה סינגולרית של חומר, כן, מפץ גדול, אל כל הספארי שאנחנו מכירים סביבנו. בני אדם ושיעורים ושפה ומכוניות וחלליות לירח ובעלי חיים וכל הסימביוזה המטורפת שאנחנו מכירים בעולם סביבנו. וכל זה קרה מעצמו, בלי יד מכוונת. האם יש לכם יד מכוונת גדולה מזאת? המשל אני חושב שלא דיברתי על זה עוד. המשל, כן, יש חתיכת פלסטלינה בפינת החדר. חדר אטום לגמרי, אין בו חלונות, אין בו כלום, שום דבר, אין אוויר, יש חתיכת פלסטלינה וזהו, וקום מוחלט חוץ מזה. סגרתי את הדלת וחזרתי אחרי 14 מיליארד שנה. ומה שמצאתי משם, זה שהרוסים פולשים לאוקראינה, חלליות מגיעות לירח, בעלי חיים ממלאים את הסוואנה, וצמחים במיליארדי סוגים מטורפים ומורכבים, וכל זה בתוך החדר הזה, מתוך חתיכת הפלסטלינה הזאת. ואין שם כלום חוץ מחתיכת פלסטלינה. וקום מוחלט ולא הייתה שום יד מכוונת. מה המסקנה? האם המסקנה היא שזה קרה לבד? התשובה היא כן. אבל איך זה קרה לבד? כנראה הייתה שם מערכת של חוקים, שיצרה דינמיקה שבה חתיכת פלסטלינה הופכת לכל מה שאני מכיר סביבי. עכשיו, מי יכול לייצר מערכת חוקים כזאת? תנסו להגריל מערכות חוקים, אין שום, זה אני אגיע עוד מעט, אין שום סיכוי שהם יקחו חתיכת פלסטלינה ויוציאו ממנה את כל הטירוף הזה. ולכן מי שקבע את מערכת החוקים הזאת, ראה 14 מיליארד שנה קדימה מה הולך לקרות פה, בתהליך ללא יד מכוונת. נדמה לי שאם לזה לא צריך אינטליגנציית על, אז אני לא יודע למה כן צריך. ולכן בסופו של דבר, אחרי כל ההערות האלה, נדמה לי שההסברים המדעיים לא רק שלא פורחים את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, אלא מחזקים אותה. זה הסיכום לגבי תורת הקוונטים. עכשיו אני רוצה להיכנס, כן, כמו שאמרתי, אנחנו נגיע גם לעיקרון האנתרופי ולכל הדברים שעלו בפעם הקודמת, אני עוד מעט מגיע אליה, מקווה. אני אתחיל בשאלה, לחזור לשאלה נוספת שכבר טיפלתי בה מייבט מסוים, וזו השאלה של מה זאת מורכבות. כי יש לא מעט אנשים שמערערים על הטיעון הזה בטענה שבעצם אין שום דבר מיוחד בעולם שלנו. כל מערכת חוקים שתיקחו, תחכו מספיק זמן, אז ייווצרו יצורים או תופעות מאוד מאוד מורכבות ומיוחדות. ונכון שהן יהיו שונות מהתופעות המורכבות והמיוחדות של העולם שלנו, אבל גם הן יהיו לא פחות מיוחדות ומורכבות. ולכן אין שום דבר מיוחד לא בתופעות שלנו ולא במערכת החוקים שיצרה אותם, אם אני חוזר עכשיו לניסוח מן החוקים. את הדבר הזה, אני הזכרתי את זה בתחילת התהליך, כשדיברתי על מושג האנטרופיה. ואמרתי שמושג האנטרופיה מודד את תופעת המורכבות באופן אובייקטיבי. ולכן אי אפשר לטעון, תראה, המורכבות זה בעיני המתבונן. אתה רואה את זה כמורכב, כי לך זה נראה מיוחד. אבל בעצם כל דבר שהיה נוצר, היה יצור שיכול לראות אותו כמורכב. אז אמרתי, זה לא טענה. זאת לא טענה, כי למורכבות יש מדד מתמטי-פיזיקלי שקוראים לו אנטרופיה. ואם המדד הזה לוקח חלק בחוקי הטבע, זה אומר שהמדד הזה לא משקף רק צורת הסתכלות שלי, אחרת זה לא היה בא לידי ביטוי בחוקי הטבע, אלא יש פה משהו אובייקטיבי, במציאות עצמה, יש פה משהו מורכב אובייקטיבית. הניסוח שאני מדבר עליו עכשיו הוא שונה, הוא לא מערער על המדד של האנטרופיה, הוא רק טוען שיש בכל מערכת של חוקים, זה תוקף את הטיעון מן החוקים, בכל מערכת של חוקים ייווצרו תופעות או יצורים עם אנטרופיה נמוכה, אם תחכה מספיק זמן, או יצורים מאוד מיוחדים ומורכבים. ולכן, הם באמת יהיו מיוחדים ומורכבים. אבל בכל מערכת חוקים ייווצרו יצורים כאלה. זה טיעון אחר. והשאלה מה עושים איתו? עכשיו, את הדבר הזה, יש הרבה מאוד ניסיונות שנעשים, חלקם מסיבות מדעיות, חלקם מסיבות של התנצחות תיאולוגית, אבל עדיין עושים כל מיני ניסיונות כמה שנקרא סלולר אוטומטה, זאת אומרת כל מיני תהליכים מקריים שמגדירים למחשב איזשהו סט של חוקים, חוקי דינמיקה מסוימים, ונותנים לו לרוץ. כן, לדוגמה, אני לא יודע, יש משחק ידוע שמדבר על נגיד, יש לך כמו לוח שחמט, אבל לא בצבעים, כן, הכל לבן. עכשיו, אתה מגריל, נגיד, שלושה מקומות שיש, המשבצות יהיו שחורות. עכשיו אתה אומר, יש כלל, כל משבצת שלידה יש שתי משבצות שחורות, גם היא הופכת להיות שחורה. אם יש לך שני nearest neighbors שחורים, כן, שכנים קרובים שחורים, אז היא עצמה גם תהפוך לשחורה. וכן הלאה, אם היא תהפוך לשחורה, עכשיו צריך לבדוק. יש עוד משבצות שיש להם שני שכנים שחורים, גם הם יהפכו לשחורות, ואם לא, אז חוזר להיות לבן. בקיצור, אפשר להגדיר חוקי דינמיקה מסוימים, תנאי התחלה והריץ. ועשו המון ניסיונות כאלה, זה נקרא סלולר אוטומטה, סוגי משחקים כאלה, דינמיים. ומתברר שכמעט בכל מערכת של חוקים דינמיים שתגדירו, נוצרים יצורים מאוד מפתיעים ומיוחדים בתהליך הדינמי הזה, באיזשהו שלב. ולכן בעצם הטענה היא ש, שבמערכת במערכת החוקים ששוררת כאן, חוקי הטבע, אכן נוצרים יצורים מיוחדים, עם אנטרופיה נמוכה, אנטרופיה נמוכה, אבל זה כשלעצמו לא מיוחד. זה לא מיוחד כי כל מערכת חוקים מייצרת יצורים מיוחדים. זה לא משקף מיוחדות של ולכן הטיעון מן החוקים,
אני אעשה פה מיוט. אמא, תארי יש שם נפון, שהיא רוצה לנו.
לכן הטיעון מן החוקים לא באמת, לא באמת מחזיק מים. כי כל מערכת חוקים הייתה עושה את זה, אין פה שום דבר מיוחד במערכת החוקים המסוימת הזו. עכשיו, הטענה, מה שאני רוצה לטעון בעצם זה ש... זה ש יש 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 כמה נקודות שצריך לקחת בחשבון שלגביהן ש, ש, ש שונות בין הסלולר אוטומטה לבין העולם שלנו. אני אגיד, יש פה באנלוגיה הזאת יש שלוש בעיות יסודיות. בעיה אחת, המורכבות הזאת זה לא נכון שהיא לא נדירה. מורכבות ברמה של חיים היא מורכבות מאוד נדירה. היא יכולה לקרות בעוד מערכות חוקים, אבל היא מאוד נדירה. זה לא נכון שהיא קורית תמיד. יש כל מיני דברים מפתיעים, מעניינים, אבל לא ברמת מורכבות כמו של חיים, עם כל המורכבויות המטורפות שאנחנו יודעים מביולוגיה. וכדי להדגים את הדבר הזה, בואו נעשה ניסוי פשוט. בואו נסתכל ביקום שלנו, עזבו מערכות חוקים אחרות, ביקום שלנו. לפי הטענה הזאת בעצם היה צריך להיות, הרי אנחנו יודעים שבינתיים לפחות, חיים קיימים רק על כדור הארץ, נכון? לא מצאו חיים על פלנטות אחרות, זה אחת המשימות הכי מסעירות לדמיונם של סופרי מדע בדיוני וגם של אנשי מדע אמיתי, לחפש חיים במקומות אחרים. אני שואל, איזה יצורים מורכבים אחרים, לא חיים, מצאו בפלנטות אחרות? הרי אם בכל מקום שבו שוררת מערכת חוקים, ייווצרו יצורים מורכבים מסוג כלשהו, לא מהסוג של החיים, אז מסוג אחר. אז הייתי מצפה שבכל כוכב שעליו ננחת, או בכל מקום שבו נהיה, יהיו יצורים מורכבים, רק לא בהכרח יצורים ביולוגיים, או לא בהכרח יצורים כמו בני אדם, או בעלי חיים, או מה שלא יהיה. משהו אחר. אני לא מכיר יצורים כאלה. לא מכיר. יש יצורים דוממים מאוד מיוחדים, בכל מקום. אין, לא, לא, לא מתקרב לרמת האנטרופיה של חיים. רמת האנטרופיה של חיים זה הרבה הרבה מעבר לכל מה שאנחנו מכירים בדומם, עם כל המורכבות של הפיזיקה והכימיה. ולכן הטיעון הזה לא מחזיק מים עובדתית, כי לפי הטיעון הזה אני הייתי מצפה שבכל כוכב אין את התנאים להיווצרות חיים, לכן לא נוצרו שם חיים, בסדר, אבל התנאים האלה אמורים היו ליצור יצורים מיוחדים מסוג אחר, לא מסוג של חיים. האם ראינו את זה? לא, אני לא מכיר בכל אופן. לכן זה הבאג הראשון באנלוגיה לסלולר אוטומטה, שפשוט זה לא נכון, המורכבות היא כן נדירה, בניגוד למה שטוענים המערערים. דבר נוסף, אני רוצה לטעון שהמורכבות צריכה להיות יציבה. זאת אומרת, אני נחזור למשל של 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 גז, של הגז האידיאלי. התחלתי ממנו כדי להסביר את המושג אנטרופיה. תחשבו על שקית שבתוכה יש מולקולות גז שמרכזת אותם בפינה השמאלית העליונה של התיבה שלנו. אוקיי? תיבה ריקה. אני פותח את השקית והמולקולות מתפזרות בכל החלל. זאת אומרת, מולקולות שהיו מכונסות במקום מסוים מתפזרות בכל החלל. אנחנו לא מכירים תופעה שמולקולות שמתפזרות בכל החלל חוזרות ומתכנסות בפינה. זה אחת החידות הגדולות של התרמודינמיקה, מאיפה באה האי הפיכות הזאת. איך זה יכול להיות שיש כיוון לזמן, כן, הזמן מכתיב כיוון של התהליך הפיזיקלי, שבעצם לא נראה שיש יתרון לזה על זה. עכשיו, התשובה המקובלת לעניין הזה היא שזה כן קורה. גז שמפוזר בכל החלל כן מתכנס לרגע מסוים בפינה, אבל זה קורה לרגע אחד וזהו. כמו שכל מולקולות הגז משייטות באופן חופשי בחלל הקופסה, ובין היתר יכול להיות איזשהו רגע שבו במקרה כולן מכונסות בפינה מיוחדת של הקופסה הזאת. ואחרי השנייה זה יתפזר חזרה. זה לא נקרא, המצב של התכנסות במקום מיוחד הוא מצב, הוא מצב מיוחד. כן, זה המשל שלנו למקום, למצב עם אנטרופיה נמוכה. מצב מסודר או מיוחד, אוקיי? אז הטענה היא שמצבים מיוחדים אכן נוצרים, גם בכיוון ההפוך, נגד הכיוון הטרמודינמי. אבל זה קורה לרגע ונעלם, זה לא מצב יציב. לא יקרה מצב, נגיד אם אני משחרר את השקית הזאת ומולקולות מתפזרות בחלל, אתם תראו שהן נשארות מפוזרות בחלל לאורך זמן. זה מצב יציב. אתם לא תמצאו מצב שהן חוזרות ומתכנסות בפינה ונשארות שם לאורך זמן. כמצב יציב. זה לא יקרה. וכאן נמצאת האסימטריה. בכיוון של התפזרות, כן? בכיוון של התכנסות, לא. מה זה בעצם אומר? שחוקי הטרמודינמיקה או המדדים של האנטרופיה מודדים מצבים יציבים. מצבים שממשיכים, לא מצב שנוצר לרגע ואז מתפזר. אתם מבינים שאם תשקשקו קופסה עם הרבה גולות בתוכה, אז יכול להיות שבאמצע פתאום ייווצר איזשהו מצב שכל הגולות מסודרות במשולש שווה צלעות. כולם ביחד. זה יקרה לשנייה אחת ויתפזר, כמו עוד הרבה מצבים אחרים. פה אין שום דבר מיוחד וזה לא טעון הסבר. מסכים לגמרי. אבל זה לא מה שקורה אצלנו בעולם. מה שקורה אצלנו בעולם זה שנוצר משולש שווה צלעות, והוא נשאר כך לאורך זמן, ורק משתכלל. הוא התחיל שווה שוקיים, הפך להיות שווה צלעות. זה לא קורה בסלולר אוטומטה. זה יקרה שם אם תכניס לתוך הדינמיקה, כמובן, חוקים של תורשה וחוקים ששומרים על יציבות. אבל אתה תכניס את זה בידיים. כי אם אתה לא תכניס את זה, זה לא יקרה. ולכן הטיעונים מתוך התהליכים האלה של סלולר אוטומטה, בעיניי ממש, ממש חוסר הבנה. אנחנו מדברים
במונחים, על יציב... במונחים של 14 מיליארד, אולי באמת זה השנייה.
מה? לא הבנתי?
אני אומר, במונחים של 14 מיליארד שנה, אולי העולם שלנו זה גם שנייה כזאת.
אז בשביל זה צריך להיכנס יותר לשאלה מה קובע את סקלת הזמן. נגיד שאני משקשק גולות כאלה, אז מה קובע את סקלת הזמן שמשולש צריך להישאר בצורתו, כדי שאני אגיד שמשהו קרה פה, האנטרופיה ירדה. והתשובה היא שזה תלוי במהירות השקשוק, כן? ותלוי בקצבים של התהליכים המיקרוסקופיים שקורים שם. אם בסקאלה של הקצבים האלה זה נמשך לאורך זמן, זה משהו קבוע. נדמה לי שאצלנו אי אפשר להגיד שמשהו, שהעסק הזה מתנהל בצורה אקראית, ובמקרה 14 מיליארד שנה אנחנו תקועים על איזה מצב מיוחד, שהוא עוד רגע, כן, רגע במובן של מיליארדי שנים, מתפזר. כי התהליכים הם לא תהליכים של, התהליכים המיקרוסקופיים הם לא תהליכים של מיליארדי שנים, הם תהליכים של פיזיקה, כימיה וביולוגיה. ולכן יש פה כיוון לתהליך הזה. אי אפשר להתעלם מזה שאיזשהו תהליך שיש לו יציבות. אני לא אומר שזה לא יכול להתפרק עוד 100 מיליארד שנה. זה יכול, כמובן. אבל זה תהליכים שיש להם איזושהי יציבות שדורשת הסבר. זה לא משהו שקורה לרגע ונעלם, כמו בסלולר אוטומטה. אני אביא אולי דוגמה. נגיד, יש, אתם יודעים, באוניברסיטת ברקלי, יש פרויקט ידוע בשם SETI, S-E-T-I. זה ראיתי אצל איזה תיאולוג נוצרי, אני לא זוכר אפילו איפה ראיתי את זה. באיזשהו מאמר, פעם מצאתי את הדוגמה הזאת, דוגמה נהדרת בעיניי. יש פרויקט SETI. מה זה פרויקט SETI? סורקים את האותות האלקטרומגנטיים שמגיעים אלינו מהחלל, ומנסים למצוא מסרים שמצביעים על חיים איפשהו ביקום. איך עושים את זה? אנחנו מחפשים, הרי מי אמר, ואנחנו לא יודעים באיזה שפה היצורים החיים האלה מדברים בכל מיני מקומות. מה שאנחנו עושים כמובן זה מנסים לחפש מבנים שהם לא אקראיים במידע שמגיע אלינו, אוקיי? אם יש שם איזשהם מבנים מיוחדים, מבנים לא אקראיים, זה כנראה אומר שמה ששלח אותם הוא לא תהליך מקרי, אלא יד מכוונת, כמשהו ששלח פה איזשהו מסר, שיצר פה איזשהו מבנה. זה הטענה, ומחפשים את זה, בינתיים לא ממש מוצאים כנראה, אבל מחפשים, והטענה היא שברגע שאנחנו נגלה מבנה של האות האלקטרומגנטי, שהוא מספיק, באופן מספיק מובהק, לא מקרי, זה אומר שיש יצורים תבוניים, כן, בחלל, איפשהו שיצרו אותו. עכשיו אני שואל, או הוא שואל, אותו תיאולוג שקראתי את דבריו, איך מתייחס לזה האתאיסט, הנאו-דרוויניסט? הרי בסופו של דבר, כל תהליך מקרי יוצר תופעות מורכבות, אתה טוען, נכון? נו, אז אם אנחנו נגלה תופעה מורכבת באותות האלה שמגיעים אלינו מהחלל, המסקנה לא אמורה להיות שיש יצור תבוני ששלח אלינו את האותות האלה, אלא שמתוך אין סוף התהליכים שקורים בכל רחבי היקום, היה משהו שיצא אות מורכב. סטטיסטית זה יכול לקרות, המשולש ישר הזווית שלנו, נכון? אז למה כל עולם המדע מבין שברגע שאנחנו נגלה שם מבנה מיוחד, כן, עם קורלציות פנימיות שזה לא נראה משהו מקרי, זה אומר שהיה משהו תבוני שיצר אותו וששלח אותו. אני חושב שזו דוגמה נהדרת לטיפשות שבהירור הזה, בעיניי זה ממש טיפשי, ההירור הזה. אבל בסופו של דבר אתה בעצם רוצה לטעון שאנחנו לא יכולים להסיק מסקנה משום דבר שיש לו הסתברות נמוכה. ואני חושב שזאת טענה שלא עומדת לא רק במבחן ההיגיון, אלא אתה עצמך לא פועל כך, אתה עצמך כנאתאיסט לא פועל כך. אתה עצמך מניח שאם יש מבנה מורכב אז כנראה משהו יצר אותו ועומד מאחוריו, ולכן הוא מהווה אינדיקציה לזה שיש גורם תבוני שיצר אותו. אז העולם מבחינתי זה פרויקט סטי. העולם בנוי בצורה מאוד מיוחדת, נדמה לי שזה, נגיד, אם המידע על העולם שלנו היה מגיע לקולטנים של פרויקט סטי, נדמה לי שהם היו מתפוצצים. האנטרופיה הייתה כל כך נמוכה שהם היו פשוט לא עומדים בזה. פה ברור שיש יד מכוונת. זה נראה לי כל כך, אני לא צריך טיעונים מדעיים או מתמטיים בשביל זה, זה נראה לי אינטואיציה נורא נורא בסיסית ופשוטה. וכאן אבל אני מגיע לעיקרון האנטרופי, כי הוא באמת מה שעומד מאחורי כל הוויכוחים האלה. זה לא עד כדי כך מטופש כמו שזה נשמע, למרות שאני עדיין חושב שזה לא סביר, מאוד לא סביר. מה זה העיקרון האנטרופי?
יגיד זה תנאי הכרחי ולא מספיק.
מה?
הוא יגיד על זה שזה תנאי הכרחי ולא מספיק.
מה זאת אומרת?
שכדי לשמוע את אותם קולות, זה תנאי סף, לראות שמשהו מגיע משהו מורכב. אבל עדיין זה באמת לא הוכחה שמישהו...
מה זה יעזור לך, אבל מגיע נגיע משהו מורכב, ואתה אומר, טוב, אולי זה נוצר על ידי משהו תבוני ואולי לא, נכון? זה בעצם מה שאתה אומר. אוקיי, ואז מה המסקנה? אולי יש משהו תבוני ואולי לא. את המסקנה הזאת אתה יודע גם היום.
אז זה יהיה הילה לבדוק.
יש גם היום מילה לבדוק, אתה יודע, השקיעו הרבה כסף בפרויקט סטי. גם היום אני נמצא במצב שאולי יש גורם תבוני אי שם ואולי לא, ואחרי שפרויקט סטי יגלה את האות הזה, אני אשאר באותה סיטואציה, אז בשביל זה השקעתי את הכסף?
אני אומר, זה תנאי הסף, מפה...
זה לא תנאי סף
מבין. שווה לבדוק יותר, לא יודע.
אם אתה יכול לבדוק יותר, כבר היו עושים את זה, לא צריך את פרויקט סטי בשביל זה. פרויקט סטי בעצמו הוא הבדיקה יותר. זה לא עוזר כלום. לכולם ברור, זה לא תנאי סף. אם יבוא אות כזאת, זה אומר שיש גורם תבוני ששלח אותו. אתה יכול לקרוא את כל הספרות על העניין הזה, זאת הנחה פשוטה שם אף אחד לא חושב להראה עליה בכלל. הסיפורים האלה עולים תמיד בהקשר התיאולוגי. בהקשרים אחרים, כולם זה ברור להם מאליו צורת החשיבה הזאת. בואו תראו את העיקרון האנתרופי, כי נדמה לי שהוא מחדד את הנקודה הזאת מזווית, קצת יותר מחדד אותה. העיקרון האנתרופי במקורו, בעצם היה טיעון של דתיים, של מאמינים, כן? מה שנמצא בחובות הלבבות למשל, זה גרסה אחת שלו. זאת אומרת, תראו, אנחנו נמצאים פה, וזה מדהים, יש בדיוק את מה שאנחנו צריכים כדי לחיות, יש פה מספיק אוויר, יש פה מספיק מים ומזון, וכל מה שאנחנו צריכים כדי להתקיים, וחום, שמש, וכל הדברים האלה. כי יש פה במקרה, במקום שבו אנחנו נמצאים, יש בדיוק את אותם דברים שנחוצים לנו כדי להתקיים. האם זה לא אומר שיש פה יד מכוונת שדואגת לנו? כן, זה העיקרון האנתרופי. אז אומרים המתנגדים, כן, האתאיסטים שמתנגדים לעיקרון הזה, וזה היום מה שמכונה בדרך כלל העיקרון האנתרופי, זה הערעור על העיקרון האנתרופי של הבריאתנים. וזה בעצם אומר, העיקרון האנתרופי של האתאיסטים בעצם אומר, אם לא היו פה התנאים שמאפשרים את זה שאתה תחיה פה, לא היית פה כדי לשאול למה הם לא, למה הם לא כאן. זאת אומרת, העובדה שאתה נמצא כאן היא בזכות אותם תנאים, אז מה יש לך להתפלא איך זה יכול להיות שבדיוק במקום שבו אתה נמצא, יש את התנאים לכך שאתה תוכל להימצא. ברור, אם הם לא היו, לא היית פה כדי לשאול את השאלה הזאת. אז לכן אין פה שום דבר, אין פה שום דבר מופלא. זה בעצם מה שנקרא העיקרון האנתרופי מהצד האתאיסטי שלו. זה היום כשאומרים עיקרון אנתרופי מתכוונים לזה. למרות שבמקור זה היה העיקרון הראשון. תראו, הניסוח הזה מופיע אפילו אצל הוקינג בספר שלו, מה שבאמת מעלה אצלי סימני שאלה קשים לגבי האינטליגנציה שלו. הוא כנראה היה איש אינטליגנטי, אבל אני לא יודע, בהקשרים שאתה מגמתי, אז נשמע שבאמת אנשים קצת... הוא למשל מביא את הדוגמה הבאה, בסדר? נגיד שאתה נידון למוות, עומד מול כיתה של 10 יורים מיומנים, אוקיי? שעומדים במרחק של, אני לא יודע מה, 10-20 מטר ממך, מכוונים אליך רובים מדויקים, 10 אנשים. יורים עליך וכולם מפספסים. ואז אתה שואל את עצמך, איזה נס, זה מדהים, איך זה יכול להיות שכשאני נמצא כאן עם 10, כל 10 פספסו ואני נשארתי בחיים. והתשובה שהוא מציע, זה שאם הם לא היו מפספסים, לא היית פה כדי לשאול את השאלה הזאת. עכשיו, זה כמובן טיעון מטופש. למה? כי עדיין, באמת הסיכוי שהעשרה יורים מיומנים יפספסו במרחק של 20 מטר, וישאירו אותי בחיים, הוא סיכוי אפסי. לכן, הטענה הזאת היא טענה מצוינת. התירוץ הזה שאומר שאם הם לא היו מפספסים, לא היית כאן, הוא תירוץ אינפנטילי. אלא מה? מה שעומד מאחורי זה, זה טענה קצת שונה. ושימו לב, הרבה פעמים מעלים את הטיעון האנתרופי, בניסוח הזה, שהוא באמת ניסוח מטופש. כן, יש ריצ'רד סווינבורן, כן, זה תיאולוג גם כן ידוע, אומר, כן, תחשבו שמישהו חוטף אותי כבן ערובה, מכניס אותי לחדר שיש בו 100 מכונות, כל אחת מהן מתוכנתת לעשות, לטרוף חבילת קלפים באופן אקראי לגמרי, צריך ללחוץ על הכפתור שמפעיל את כל המכונות. אם כל 100 מכונות יפלטו קלפים של לב אדום, כל מכונה, אז אתה יוצא לחופשי. ואם לא, אז כל המכונות יתפוצצו יחד איתך. אני לוחץ על הכפתור ברעד, ומאה קלפי לב אדום יוצאים. כן? אתה אומר לעצמך, ברור, טוב, מה, אין פה שום פלא. אם הם לא היו יוצאים, לא הייתי פה כדי להתפעל מהנס. זה הגיוני? הרי ברור שקרה פה מקרה שדורש הסבר, משהו לא הגיוני, משהו עם הסתברות מאוד נמוכה. אז מה אם בלעדיו אני לא הייתי קיים? אז בגלל זה הוא כן מובן. אם לא הייתי פה כדי לשאול את השאלה, אז השאלה לא הייתה קיימת. אז אני לא הייתי פה כדי לשאול אותה. אז מישהו אחר היה צריך לשאול אותה. אבל עדיין, השאלה מה זה משנה אם אני הייתי פה או לא הייתי פה. יש פה שאלה שטעונה הסבר. לכן, נדמה לי שבניסוח קצת יותר אינטליגנטי, עוד פעם, לא כולם טיפשים, בניסוח קצת יותר אינטליגנטי, הטענה היא אחרת. העיקרון האנתרופי בעצם מבוסס על זה שאנחנו לא עושים ניסיון אחד, אלא אנחנו עושים הרבה ניסיון. זאת אומרת, אם אנחנו היינו, נגיד שהיינו חיים במדינה שבה הוצאות להורג היו עניין של יום ביומו, אוקיי? והיו מיליוני הוצאות להורג כבר. עכשיו אני עומד פה מול עשרת היורים, כן, באותו הדוגמה שהבאתי קודם, וכולם מפספסים, ממרחק של 10 מטר. כאן אתה יכול לומר, זה כבר לא מפתיע. למה? כי נגיד שיש סיכוי של 1 למיליון שזה יקרה. בסדר? היו מיליון או 10 מיליון, לא משנה כמה, ניסיונות אחרים שבאמת הבן אדם נהרג, ובאחד למיליון שזה צפוי היה לקרות, זה קרה, ומישהו היה צריך לצאת שם, מישהו הזה, זה אני. אתה שואל למה דווקא אני? התשובה היא כי אני, זה שיצא במקרה של האחד למיליון, מישהו צריך לצאת. זה כבר טיעון יותר חזק. אבל העיקרון האנתרופי בניסוח הזה הוא כבר טיעון שטעון, כן, שדורש התייחסות. זה כבר לא טענה טיפשית מהסוג של הכיתת יורים וכולי. כלומר, הטיעון של הכיתת יורים בעצמו, אם אתה ננקוט את עקרון החסד ונניח שאנשים לא מטומטמים גמורים, אז כנראה הם מתכוונים לומר שהיו הרבה ניסיונות של כיתות יורים כאלה, וזה שאתה היית הניסיון שהצליח, זה לא מפתיע, מישהו צריך להיות בניסיון שהצליח, כן? כמו שאתם מטילים קובייה 100 פעמים, ויצא איזושהי סדרה של תוצאות, לא יודע, 1, 3, 2, 6, 1, סדרה, וקטור של 100 תוצאות בין 1 ל-6, אוקיי? מה הסיכוי שיצא הוקטור הזה בדיוק? 0, 6 במינוס 100, לא, סליחה, 10, 100 במינוס 6, כן. 100 במינוס 6, אז לא, לא, 6 במינוס 100, כן. 6 במינוס 100, אז זה מספר דמיוני, קטן באופן דמיוני, אין סיכוי שזה יקרה, אבל זה קרה, האם זה דורש הסבר? ברור שלא, למה? כי בכל ניסוי כזה יצא וקטור של 100 תוצאות, וכל וקטור כזה הסיכוי שלו הוא 6 במינוס 100. לכן אני יודע מראש שתקרה תוצאה שהיא מאוד מאוד לא סבירה, אבל זה בטוח שהיא תקרה. מי מהתוצאות הלא סבירות יקרו, זה אני לא יודע להגיד. אם נגיד יהיה פה מישהו ויאמר, תראה, אבל תצא התוצאה 1, 3, 2, 6, 5, 1, ייתן לי את הוקטור, וזה בדיוק מה שיצא, זה יהיה דבר שטעון הסבר. למה? מה ההבדל? איזושהי תוצאה צריכה לקרות.
כן, אבל שאלה היא
כבר... ההבדל הוא, במקום שבו אתה מייחד את התוצאה, התוצאה היא מיוחדת, עכשיו אם אתה אומר שדווקא היא יצאה ולא האחרות, זה טעון הסבר. למשל, אם תצא התוצאה 100 פעמים 6, עכשיו, הסיכוי שלה לצאת הוא בדיוק כמו הסיכוי של הוקטור הקודם שתיארתי, אין שום הבדל. 6 במינוס 100. אבל אם כל תוצאה אחרת שתצא, אף אחד לא יניד אף אף. אבל אם יצא 100 פעמים 6, יקראו למשטרה. הקזינו הזה משתמש בקוביות לא הוגנות. למה? מה? הסיכוי הוא 6 במינוס 100 פה, ואיזושהי תוצאה צריכה לקרות. כן, המשולש שווה הצלעות שדיברנו עליו קודם, במקרה הזה יצא תוצאה מסודרת כזאת. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. אז מה? הסיכוי לקבל אותה הוא כמו הסיכוי לקבל כל תוצאה אחרת. ההבדל הוא בזה שהתוצאה 6666 היא מיוחדת מבחינתנו, וברגע שהיא מיוחדת מבחינתנו, כשאנחנו רואים שדווקא היא יצאה, זה מייחד אותה לא מול כל תוצאה אחרת, אלא מול כלל התוצאות האחרות. כל תוצאה אחרת היא שונה מכל התוצאות האחרות, אבל אחת התוצאות צריכה לצאת. אבל אין שם אף אחת שמיוחדת מול כל האחרות, זאת אומרת, הן כולן מיוחדות באיזשהו מובן, כן, כל המשפחות האומללות, אומללות בדרכן שלהן, כמו שאומר אנה קרנינה, כן? אז התוצאות האלה, כל אחת מהן מאוד מיוחדת, שש במינוס 100 הסיכוי לקבל אותה, אבל היא לא שונה מכל תוצאה אחרת, שגם היא הסיכוי לקבל אותה הוא שש במינוס 100. אבל התוצאה של 666, הסיכוי הוא אותו סיכוי, שש במינוס 100. אבל הוא נמדד מול כלל התוצאות האחרות, לא מול כל תוצאה אחרת לחוד. כיוון שהוא תוצאה שהיא מראש מוגדרת אצלנו כתוצאה מיוחדת. אני אביא לכם דוגמה. כן, נגיד, אחותי הייתה פעם במחנה בקנדה. היא הדריכה שם באיזה מחנה של בני נוער בקנדה. אמרה לי שהיא בשבת הלכה שם, היה איזה אגם ליד המחנה, והיא הלכה שם לטייל בשבת. והיא ראתה שם איזה בחור, מישהו שם, היא גרה אז בירושלים, ראתה שם בחור, ואפלא ואפלא, לא יאומן כי יסופר, הבחור היה מירושלים, אפילו לא רחוק ממנה כנראה הוא גר, אי שם בקנדה, מכל היקום, הגיע לשם דווקא בחור ירושלמי. שואלת לי, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? אמרתי לה, אותו סיכוי כמו שיגיע בחור משכונה מספר 17 ג' בטוקיו, הוא שכונה מספיק קטנה שתהיה קרובה לירושלים, כן? אותו סיכוי, ירושלים לא יותר גרועה מכל מקום אחר. Yeah. אז אין מה להתפלא מלפגוש מישהו ירושלמי לעומת מישהו מאינדונזיה, מבלי או מ, אני לא יודע מה, מזימבבווה. בסדר, זה מאיפה שהוא צריך להגיע, לא? עכשיו, למה בכל זאת זה מפתיע? כי היא ירושלמית. אם היא לא הייתה ירושלמית, אז הסיכוי לפגוש מישהו ירושלמי לא היה אמור להפתיע, זה כמו מכל מקום אחר בעולם. אבל כשהיא ירושלמית, אז ירושלים נתפסת כתוצאה מיוחדת, מול כל שאר העולם. למרות שהסיכוי הוא כמובן אותו סיכוי כמו כל מקום אחר. ואז אתה מתפעל, רגע, איך זה יכול להיות שזה יהיה, כן, נניח שהיא עכשיו רואה עוד בן אדם, אי שם רחוק באגם, מגיעה לשם בלי קשר אליהם, הם לא מכירים. מדבר שגם הוא ירושלמי. ואז הם רואים עוד בן אדם, מקום אחר, ועוד גם הוא ירושלמי. זה כבר הרי משהו שצריך לפנות למשטרה, נכון? לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? מה שונה בסדרה הזאת מסדרה של ירושלמי, טוקיו, זימבבואה, אמסטרדם, ניו יורק. נגיד במקטעים של אוכלוסייה של נגיד 100,000 איש. נחלק את העולם למשבצות שמכילות 100,000 תושבים, ונשאל את עצמנו מה הסיכוי לסדרה כזאת. אותו סיכוי כמו כל סדרה אחרת. אבל לא, שם זה משהו מיוחד. למה? כי יש משהו מיוחד בסדרה הזאת מול כל הסדרות האחרות. ולכן זה מפתיע, אוקיי? אז בעצם מה שטוען העיקרון האנתרופי, אני רק מסיים את הקושייה, התירוץ כבר מגיע, אבל מה שטוען בעצם העיקרון האנתרופי, זה ש, אם נלך עכשיו לנמשל, זה שבעולם שלנו אכן נוצרו תופעות מיוחדות, ונכון, אי אפשר לזרוק את זה, זה לא סלולר אוטומטה ולא לא שום דבר כזה. אי אפשר, כל האירורים האלה לא נכונים. אבל, ברור שאם התוצאות האלה לא היו פה, אם החוקי הטבע לא היו כפי שהם, אנחנו לא היינו פה כדי להתפעל ממיוחדותם. כי הם אלה שמאפשרים לבני אדם לחיות ולתפקד כאן. אז זה כשלעצמו אמרתי, זה טיעון טיפשי. והם טוענים לא, אבל כל, בסופו של דבר היו אוסף של יצורים, אוסף של היווצרויות, כן, של מערכות חוקים, שאחת מהן זה מערכת החוקים שלנו, שאכן יוצרת תופעה מיוחדת. זה כבר לא מפתיע, כמו עם הכיתת יורים. בהנחה שהיו הרבה מאוד היווצרויות, כן, מולטיברס, שאלת, מי שטורקל, כן, פרופסור טורקל, שאלת גם על מולטיברס וגם על העיקרון האנתרופי, זה שני צדדים שאותה מטבע. ברגע שיש הרבה מאוד ניסיונות שנעשו, באחד מהם יצאה מערכת חוקים מיוחדת, ואני התוצר שלה. אז אין פה מה להתפלא, ברור שאם המערכת הזאת לא הייתה מאפשרת אותי, אני לא הייתי כאן, אוקיי? ואם אני מוסיף לזה את ההנחה שבאמת היו הרבה מאוד ניסיונות אחרים שלא הצליחו, אז זאת באמת אלטרנטיבה שטעונה הסבר, או שטעונה, זה ערעור שצריך לטפל בו, אוקיי? עכשיו תשימו לב, הערעור הזה תוקף לא רק את הטיעון שבתוך החוקים, אלא גם את הטיעון מן החוקים, או בעיקר את הטיעון מן החוקים. כי הטיעון מן החוקים בעצם אומר, הרי מה היתרון של הטיעון מן החוקים על הטיעון בתוך החוקים? הטיעון בתוך החוקים בעצם הוא לא נכון. למה הוא לא נכון? בגלל שברגע שמערכת החוקים קיימת, אני יכול להגיד לך שיש לי הסבר טבעי איך נוצרים יצורים מורכבים. זה לא צריך את ההנחה שיש פה יד מכוונת. אז אני הצעתי, כן, אבל איך תסביר את המערכת החוקים עצמה שהיא נוצרה? למה דווקא מערכת חוקים כזאת מיוחדת? התשובה, מערכת החוקים הזאת גם היא בעצם מערכת שהיא בתוך חוקים, מטה חוקים. מה? יש הרבה מאוד מערכות חוקים שנוצרות, יש איזשהו מנגנון שמייצר הרבה מאוד מערכות חוקים. אחת ממערכות החוקים האלה זה החוקים של היקום שלנו, ובתוכו נוצרים חיים. אתה שואל, מה הסיכוי שתיווצר מערכת חוקים כל כך מיוחדת שמאפשרת היווצרות של חיים? התשובה היא אחד. למה? כי יש הרבה מאוד ניסיונות אחרים שלא הצליחו, הסיכוי שזה יצליח אחד למיליארד, אז יש מיליארד יקומים אחרים, והיקום שלנו הוא היקום שבו זה כן עבד, כמו עם הכיתת יורים. אז לכן לא צריך להניח שיש פה יד מכוונת, זאת בעצם הטענה של, של העיקרון האנתרופי. ובעצם גם המולטיברס, כן? אם אני אומר שיש הרבה מאוד יקומים, היקום שלנו מיוחד, יש יקומים אחרים שהם לא מיוחדים. אז יש פה התפלגות, יש פה תוצאה שמתאימה להתפלגות האפריורית, לכן אין פה שום דבר מפתיע. גם בהתפלגות האפריורית הייתי חושב שאחד מתוך מיליארד מיליארדי יקומים יהיה מיוחד. אוקיי, אז זה היקום שלנו. לאיך זה קרה בדיוק אצלנו? זאת לא שאלה. זה קרה באותו מקום שבו אנחנו יכולים להתקיים ולהיווכח בזה שזה קרה. בסדר? זאת לא שאלה למה זה קרה דווקא פה. הפה מוגדר להיות המקום שבו זה קרה. זה הכל. אז זה ערעור שטעון...
אבל יש הבדל במולטיברס, יש קצת הבדל במולטיברס, אין סוף ניסיונות. זה לא כמו שיש איזה מספר של ניסיונות.
אין סוף אני לא יודע, אבל גדול מספיק. אני מניח את זה שזה גדול מספיק גם
לא, כאן. לא, אבל יש הבדל בין, בין, בין הרבה ואין סוף. אם, אם נגיד שיש...
אם הסיכוי הוא אחד למיליארד, אתה צריך מיליארד ניסיונות. זה מספיק בשביל שהראיה הפיזיקו-תיאולוגית תרד. לא צריך הסתברות אחד. צריך תוחלת אחד, או תוחלת מאורדר אחד. הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי בנוי על זה שלא סביר שדבר כזה נוצר בלי יד מכוונת. והתשובה היא, זה כן סביר, לא ודאי, לא הסתברות אחד, אבל סביר, ממילא, הטיעון ירד. לא צריך הסתברות אחד בשביל זה. טוב, אז בואו, אני נגיע לזה כבר בפעם הבאה.
מה, אתה לא תשאיר אותנו במתח.
יהיה לכם על מה לחשוב. אוקיי.
עד שבוע הבא. שבת שלום.
מה זה עוד שבועיים, לא שבוע הבא.
די, יש לכם הרבה כמה לחשוב.
שבת שלום. שבת שלום. נצח. בסדר.